עמוד 222 מברכותיו של אדם ניכר עם תלמיד חכם או עם לאו. כיצד? רבי אומר ובטובו, אם אדם אומר ובטובו חיינו בזימון, ראה זה תלמיד חכם. אומר אם מי טובו זה בור. מי טובו, רש"י מסביר שזה כאילו ממעט, מי טובו, משהו קצת חיינו, אבל בטובו זה בתאר דבר גדול. אמר לי אבא אלי רב דימי ואכתיב ומברכתך אברך את בית אבתך לעולם. בשאלה שאני, אדם שואל, אז הוא אומר מי ברכתך, מי ברכתך מעט. כשאדם מבקש, הוא מבקש מעט, כשהוא מודה, הוא מודה כאילו הוא קיבל הרבה. שאלת הגמרא בשאלה נמי אכתיב ארחב פיך ואמלאו, שגם כששואלים אפשר לבקש הרבה. הגמרא הוא בדברי תורה, זאת אומרת כשמבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות גשמיות אז הם מבקשים קצת, וכשמודים על הודעות גשמיות מודים כאילו נתן לנו הרבה הרבה, אבל בעניינים רוחניים לא מבקשים קצת, מבקשים תמיד הרבה. הרחב פיך ומלאו. המציאות כולה מברכותיו של אדם. יסוד הברכות בנוי על רגש הלב. לפי הרגיל בעולם אין לרגש צורך בשלמות השכל. אף שרצו לתאר שירים מלאי רגש בהתנסות הדמיון הכוזב, ואמרו מיטב השיר כוזבו. כן, העולם הרגשי, יש אנשים שהם מאוד מאוד מעצימים את העולם הרגשי. יש תרבות כזאת וסגנון חברתי, חווייתי, שהם מאוד מאוד מעצים את העולם הרגשי. והאויב של העולם הרגשי זה ההיגיון, זה השכל. לפעמים אתה יכול להתרגש עם משהו מאוד מאוד מאוד, ואחר כך יבוא בן אדם ויגיד לך בהיגיון ובשכל שאין פה כל כך הרבה מה להתרגש, או אפילו יותר מזה, לפעמים אתה מתרגש מאוד ממשהו ואחר כך בא היגיון ואומר בעצם לא, המציאות היא הפוכה, ואת, הכל פה לא היה ולא נברא, הכל פה לא רציני. אבל אנשים שהם מאוד מאוד רוצים להתרגש, אז לא מעניין אותם כל כך האם המציאות היא נכונה או לא, מה שמעניין אותם זה להתרגש. אז מצידם שימציאו להם סרטים כל היום, עשרות סרטים ביום, שלא היו ולא נבראו, שלא, אין להם שום אחיזה במציאות, זה לא משנה. מה שחשוב שהם מרגשים, זה מה שחשוב, זה מרגש. אנשים מזילים דמעות ומתרגשים ושמחים וכו' וכו'. זה שזה לא מציאות זה לא חשוב, וזה הדמיון הכוזב. הרגש כשהוא מתפרץ והופך להיות מטרה, אז הוא לא אכפת לו אם זה נכון או לא נכון, אני חושב שזה הדמיון. אם הדמיון הצליח ליצור בתחושה של חוויה, אז זה מה שחשוב, האם זה נכון או לא, לא כל כך משנה. ולכן היו היה סגנון כזה שאפילו התבטא, סגנון של אומות העולם, שהיצירות הספרותיות הטובות ביותר זה יצירות שאין אין משוב אחיזה במציאות, כי המציאות היא מגבילה את מרחבי הדמיון, והמציאות בסוף היא פחות מרגשת. אתה, אם אתה קצת משקר, אם אתה קצת לא נאמן למציאות, לא נאמן לעובדות, אתה יכול להפליג על כנפי הדמיון ולהגיע לעוצמות רגשיות הרבה יותר חזקות. ואז לפי זה מקום לחשוב שבעולם הברכות, אם ברכה זה אירוע רגשי, הייתה ואמינה שאין לבקש דרכי חוכמה בברכות, אלא משהו הרגש, תן לרגש לדבר. מדויק, לא מדויק, נכון, לא, מה זה חשוב? האם הדברים הם מתאימים למחשבה, לא מתאימים למחשבה? ככה הייתה ואמינה. ועל זה אומרים לנו חז"ל, אורונו של הדבר כן. צריך תמיד לדעת שהכל תחת שלטון השכל. גם הרגש הוא צריך להיות תחת שליטה. אין דבר כזה רגש שהוא הופך להיות למטרה בפני עצמה, תופס עצמאות. לא נכון. כמו שהרמב״ם אומר בסוף פרק א' של 8 פרקים, גם בלא דעת נפש לא טוב, כך הוא מצטט ממשלי, בלא דעת, אם השכל לא שולט, לא מעצב את כל כוחות החיים, הנפש במצב לא טוב. זאת אומרת, השכל צריך להיות צורת הנפש. כל הזמן השכל צריך להשקיף על כל כוחות הנפש, גם על הרגש, גם על דמיון, גם על הרצון, על כל הכוחות, ולבדוק אותם ולמקם אותם, ולאור השכל לנווט את העוצמות השונות. ויש יתרון רב לדברי רגש היוצאים דווקא מלב מלא חוכמה. יש מעלה איכותית לרגש שהוא מאוזן, שהוא מותאם לעניינים של חוכמה, לדברים שהם אמנם מלאים רגש, אבל דברים, לעומת דברים שהם מלאים רגש, שבצים מלאים רק מחוכמה ושלמות השכל. יש יתרון לרגש שכלי. ולכן, התורה ממלאת גם את המקום להנהלת הכוחות הרגשיות. התורה מנהלת לנו את הרגשות, ומברכותיו של אדם, גם למרות שזה אירוע רגשי, אנחנו רוצים לראות שם, גם באירועים הרגשיים, מה מערכת החשיבה, מה השכל שעומד מאחורי. התרגשות שהיא לא מאוזנת, שהיא לא בשליטת השכל, היא לא טובה. יש לה מחירים כבדים מאוד אחר כך. עד כדי כך שבסוף כבר המציאות האמיתית לא משנה בכלל. כבר לא משנה האמת, משנה ההתרגשות. האם חוויתי חוויה? האם הייתה פה התרגשות? האם זה נכון, לא נכון, מדויק, לא מדויק, לפי ההלכה, אפל, מה זה משנה? לכן צריכים לדייק, אומר רבי, צריך להגיד אוב טובו. המציאות כולה היא מלאה טוב, כמו שביאר רמב"ם מורה נבוכים. אני אעביר כל טובי על פניך, כל המציאות כולה היא טובה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? תדע לך, כל הנהגת המציאות כולה היא על פי עקרון הטוב. וזאת ההשכלה האמיתית בסדר המציאות כולה. כל הנמצא כולו, בגשמיותו וחנותו, זה כמו תבנית איש אחד בעל איברים. כן, כבר כתבו ראשונים שהעולם הוא כמו אדם אחד גדול, וכוח החיים מושפע מכל התוכנית כולה. ומי שמסתכל באמת ומכיר את כבוד השם מצד החוכמה, לא יאמר הוא מטובו חיים. הוא לא אומר שהחיים הם מקצת הטוב המתייחס לנו. זה לא נכון. כי שפע החיים ודאי מחובר עם כל המציאות כולה, שהיא כל הטוב. אדם שהוא מסתכל על המציאות במבט של חוכמה, מבין שהמציאות כולה זה מערכת אחת גדולה, אורגנית, זה טוב כללי, ויש פה תוכנית כללית. אתה ברגע נתון נפגש עם משהו טוב, אבל הטוב הקטן שאתה נפגשת הוא חלק ממכלול, מכל המציאות כולה. זה בא ללמד על הכלל. הברכה היא לא על הפרט שאיתו נפגשת עכשיו. או, סוף סוף יש פה משהו נורמלי טוב. זה לא. הפרט הטוב שנפגשת איתו בא לפתוח לך את העיניים ואת המחשבה לתשומת לב לעיקרון הכללי. עכשיו תלמד מזה על הכלל. כל המציאות כולה, כל החיים כולם הם מלאים טוב. אומנם מישהו רחוק מהסתכלות כללית. אדם שאין לו שכל. וזה העיקרון היסודי שהרב חוסר עליו בכמה מקומות. מה העיקר ההבדל בין רגש לשכל? האם אתה פרטי או כללי? הרגש הוא פרטי. אני חווה. אי אפשר להעביר את החוויה הזאת למישהו אחר. אני, שחקו, זה הרגשות שלי, זה מה שאני חווה. שכל, היתרון של שכל, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל האגואיזם שלו, מעל התחושות הפרטיות שלו, אל משהו שהוא מחייב או שהוא נכון, וכולם יכולים להבין מה הוא נכון. כן, על נוסחה מתמטית, כולם יכולים להסכים. זה לא עניין רגשי. זה שכל. השכל מאפשר שיתוף פעולה, הבנה של המון 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 אנשים. הוא יותר מופשט, הוא יותר כללי. והוא יכול להרים את האדם מעל הרגשות הפרטיים שלו. אתה אומר לבן אדם, זה המציאות, זה השכל באמת, זה מה שנכון. זה נתת לאדם משהו שאיתו יכול לצאת, להשקיף מעל הרגשות הפרטיים שלו. ולכן, אדם שהוא רחוק מהסתכלות כללית, שאין לו שכל, אז הוא שקוע ברגשיות. אז מה המצב של אדם ששקוע ברגשיות? אינו מרגיש כי אם מטובת עצמו. כשאדם חי רק חיים של רגש, הוא חי חיים מאוד 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 סובייקטיביים, יותר מדי סובייקטיביים. והוא יבטא לומר, מטובו חיינו. מה שיש לי עכשיו, יש פה טוב, נפגשתי עם נקודה טוב, רק לפי איך המתייחס אליו. זה הטוב שאני חווה עכשיו. נשארק הרגשת עצמו תאורי הולדות לשם השם. זו הודעה פרטית. זו הודעה שהיא על ההרגשה שלך. ואנחנו רואים שהברכות הן לא כאלה. כשאדם נפגש עם פרי מתוק, הוא לא אומר, ברוך אתה השם שהבאת לי פרי מתוק, או שהבאת לי עכשיו דובדבן. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, מלכות, בורא פרי העץ. אנחנו מדברים על משהו מאוד כללי, על כל פירות העץ שנבראו מאז ומעולם. על כל, יש המון סוגים של פירות, וכל ההיסטוריה, וכל האנושות, משהו ענק. אנחנו לא מדברים על הפרי הקטן הזה שאיתו אנחנו נפגשים ברגע זה. אדם שותה כוס מים, אומר שהכל נהיה בדברו. הכל. אז הוא לא מדבר בכלל על מה שהוא עכשיו שותה. מה שהוא עכשיו נהנה, זה בשבילו רק קצה חוט לדבר על המכלול. אז הרגש ממה הוא מתפעל, לא מהנקודה הפרטית עכשיו שנהניתי, לא מזה אני מתפעל. הוא מתפעל מהכל, מהמכלול הגדול. כן.
אז למה אנחנו צריכים להבחין בין, יש כל מיני סוגים של ברכות, להבחין בין הלכת לבין העץ לבין כבוד האדמה?
כן, זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים שבדיעבד, אם אדם נגיד טעה בברכה והוא ברך שהכל, אז שהכל פותר הכל. זאת אומרת, רואים שבאמת כל הברכות. אלא מה? התפקיד של ההבחנה זה ללמוד עד כמה חוכמתו וטובו של הקדוש ברוך הוא מגיע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא באופן כללי נותן הכל, אלא הוא גם דואג לכל מיני דברים, וזה התבוננות. כן, תראה, הוא דואג שיהיה גם מתוק, הוא דואג שיהיה גם את זה, הוא דואג לזה, דואג לזה. זה הכל בא להעצים בצורה הכרתית כמה מלכותו של הקדוש ברוך הוא היא מלכות גדולה וטובה. אבל אדם שיש לו רק הרשת עצמו ולא השכלה אמיתית בהוד משך החיים ומחובר עם הטוב הכללי של כל המציאות כולה, הוא לא מסתכל על כל המציאות, על זה שיש חיים כלליים בעולם, שהמציאות כולה היא טובו של מקום ברוך הוא, אז לכן הוא בור. בטובו חיינו, זה תמיד חכם, מטובו זה בור. אפילו השקפה של דרך ארץ גם כן תשכלל את האדם להכיר עוד העניין הכללי ולא יצמצם עצמו רק ברגשי עצמו. אפילו ברמה הפשוטה של התנהגות, אתה צריך לצאת מהפרטיות שלך, אי אפשר להיות פרטי. על כן, אם לא שיגיע למעט עמית חכם לבטא מידת עצמו וטובו חיינו, להורות על ההבנה השלמה של משך החיים שהוא נגזר מהטוב הכללי, אבל לא תנוח דעתו להיות מצומצם ברגשתו, רק ברגשתו ממלא חוגו עצר. הרב פה מדייק שהגמרא אמרה שמי שאומר מטובו זה בור, ומי שאומר וטובו זה תמיד חכם. אבל יש המון המון אנשים באמצע שהם לא בורים ולא תמיד חכם, וזה נקרא מדרגת עם הארץ. עם הארץ הוא לא בור, בור זה ריק, ריקנות מוחלטת. תמיד חכם זה תמיד חכם, אבל הרבה אנשים באמצע. והרב מדייק שגם אדם שהוא לא תמיד חכם הוא לא יכול, אבל הוא לא מגיע למצב של להגיד מטובו. גם אם הוא לא תמיד חכם, אבל להשתקע עד כדי כך שכל מה שיש בעולם זה רק הרגש הפרטי שלי, זה גם אנחנו מבקשים או מצפים גם מאדם שהוא לא תמיד חכם, שהוא למרות שהוא לא הגיע למעלתו, הוא לא תנוח דעתו, הוא לא מסוגל לבטא ביטוי כל כך מצומצם ברגשתו, שרק הרגש שממלא את חוגו עשה, רק מה שאני מרגיש אני יכול להגיד תודה. אנחנו מצפים מאדם שישים לב שיש קצת טוב יותר גדול מאשר מה שהוא אישית קיבל ברגע נתון. ומי שאינו מרגיש, כי אם רק את הצמצום הפרטי, זה כל מה שאתה מרגיש בעולם, זה כל העולם הסובייקטיבי שלך, רק מה שנוגע אליך, כל השאר זה לא, אתה לא שם לב בכלל, זה מצב של בור. כי אפילו דרך ארץ מביא ליחס כללי נערך על כל פנים לפי הנגלה ממנו. עם הארץ אפילו אנחנו מצפים ממנו שקצת כלליות, בסדר, לא תגמריות שאתה מתחכם, אבל קצת כלליות, קצת הערכה טיפה יותר גדולה. והוא לא הגיע אפילו לזה. העומד באמצע, שהוא לא בור ולא תמיד חכם, כי אם עם הארץ, מה זה עם הארץ? אדם שלם במידותיו הטבעיות, אבל לא ביוניו. אדם טוב, ישר, אבל לא תמיד חכם, לא השכיל את כל ההשכלות. הוא כבר מבין, אי אפשר להישאר במצב כזה, אי אפשר להיות בור. הוא מרגיש שלא ימלאו ליבו, הוא לא מסוגל להשלים עם זה, להוציא הודעה רק בחוק צביון טובו הפרטי, ולבטא רק את הטוב הפרטי שלי. אני לא יכול להגיד דבר כזה. אם לא יגיע, למרות שהוא לא הגיע למעלת ההכרה השלמה, אף על פי כן הוא שואל תלמיד חכם, הוא הולך לתלמיד חכם והוא אומר, תראה לי איך מודים לך קדוש ברוך הוא, אני מבין שאני לא יכול להודות רק על מה שקרה לי אישית, טיפה קצת יותר, איך יהיו החיים הפרטיים נמשכים ביסוד הטוב הכללי. ואם הוא נסמך תלמיד חכם, אז הוא ילמד מהתלמיד חכם גם להגיד ובטובו. אבל הבור, אדם שהוא כל כך שקוע בפרטיות שלו, הוא לא יכול לצייר שום טוב אמיתי ראוי להודות עליו, כי אם רק טוב שנוגע לעצמו בשרו. אם הבאת לי אישית, אני מכיר טוב. אם לא, אני לא מכיר שום דבר בעולם. לא אין לו שום השקפה על המציאות, בצורה קיצונית. הוא לא יכול לקבל רושם של הודעה של בטובו, כי זה מורה על המציאות הכללית, שיש טוב כללי בעולם. והסכמתו תהיה חזקה, לבלית רעיונות פנימי, כפי רגשו, כל מה שהוא מסוגל להסכים, או כל מה שהוא מסוגל לבטא, זה רק את הרגש הפרטי שלו, מטובו חיינו. כפי מידתו הצרה, ששקועה בערכי החוקים שהיא מגשיים שאין בהם כללות כי אין פרטות. אז זה סעיף מאוד מאוד חשוב, אם כן, שגם כשאנחנו עושים עניינים רגשיים, בברכות, בכן הלאה, בתפילות, ובכלל, רוצים לעורר את הרגשות, הכל צריך להיות מתוך תובנה כללית, מתוך תודעה כללית. מה שאמור לעורר את הרגשות, זה השקפת העולם הכללית. ומתוך השקפת העולם הכללית, הרגשות גם צריכים להיבנות. אבל אם הרגשות נבנים שלא מתוך הודעה, תודעה כללית, אז זה לא מסתדר טוב. כמו שהחסידים היו אומרים, שאדם צריך להיות מלך, ראשי תיבות מוח, לב, כבד. המוח בראש, ואחר כך הלב, ואחר כך היצרים הכבד. ואם האדם הוא מתחיל עם הלב, אז החסידים היו אומרים שהוא לימך. שזה נשמע כזה, מין אדם מוצולע כזה, לימך כזה. הוא מתחיל עם הלב. רגע, מה עם המוח? צריך קודם כל לראות מי מנהיג את החיים, ורק אחר כך לעבור לעולם הרגשי. אבל כשאנחנו מבקשים, כשמבקשים זה שונה. כשמבקשים עניינים חומריים, זה שונה מלהודות. יש הבדל בין הודעה לבקשה. התחלת רגש ההודעה, הודעה זה דבר מאוד מאוד אצילי שיש באדם. זה בא לאדם מצד התכונה העליונה שבנפשו. הודעה זה דבר אצילי. הנפש מתעוררת אל יושר, אל מעלה של הכרת הטוב, זה דבר מאוד משובח. ולכן, כשאנחנו מודים, אנחנו צריכים להוציא מקרבנו את המיטב בזמן ההודעה. ראוי שיעלה לסוד היושר, שזה הכרה בטוב הכללי. הזמן הודעה זה זמן של התעלות מאוד גדולה. זה זמן, זה רגע מאוד יפה, מאוד אצילי, שאדם יודע גם להודות ולהכיר טובה, ולכן צריכים להשתמש, לנצל את הזמן הזה של ההודעה, לבנות הודעה כמה שיותר מרוממת, כמה שיותר כללית, כמה שיותר אמיתית. לעומת זאת בקשה. לבקש זה לא אירוע כל כך אצילי. כשאדם בא לבקש עזרה ממישהו טובה, זה לפעמים צריך, מה לעשות? זה דרכו של עולם, אבל זה לא זמן שבו אדם מוציא מקרבו את הצדדים הכי מרוממים שבאישיות. מה לעשות? צריך לבקש עזרה מאחרים. הרבה פעמים זה גם לא נעים. אנשים מאוד אוהבים להגיד תודה. לבקש עזרה פחות נעים. להגיד תודה זה נעים. הבקשה למה שיחסר לאדם, זה תתעורר מצד הכרת החסרונות בעצמו. אתה שם לב שיש לך חסרונות. וזה ישריש בו אהבת עצמו, מידה בינונית שהיא דרושה לשכלול הכלל. זה נכון. אדם מבקש, הוא שם לב לעצמו. איך הוא יכול לשים לב לעצמך? אתה צריך להיות במידה בינונית. הכוונה באמת, אני שם לב לעצמי לא כל הזמן, לא שזה הנושא המרכזי בחיים. אני מבין שאין ברירה. לפעמים אדם צריך גם לבקש. כי בלי הבקשות, אז אם אני לא אבקש, אז לא יהיה לי, ולא יהיה לי, אז בסוף גם הרבה דברים בעולם ייתקו. אז צריך לפעמים לבקש. כי בהפסד לאדם, בהיפסד לאדם אהבת עצמו, כשאדם לא מבקש בגלל שהוא לא דואג לעצמו, גם המידה הדרושה בדברים שהוא באמת צריך, אז לא יהיה לו בסיס על מה לתלות עליו את כל חוקי העושר והצדק היותר עליונים. זה אדם שלא מבקש עזרה. גם במצבים מאוד קיצוניים שהוא צריך עזרה. אז בסוף יכול להיות מאוד אידיאליסט ומאוד כללי, אבל בסוף הוא נתקע במציאות תוקעת אותו, כי הוא לא מבקש עזרה מאחרים, ולפעמים אין ברירה, אז הוא נשאר בעולם, והוא לא מסוגל לממש שום דבר, עם רצונות מאוד גדולים. אז לכן יש לנו הכרח, צריך לבקש. צריך רק לשים לב שמה שאתה מבקש הוא באמת דברים שבאמת יעזרו לך, כי זה דברים של חיסרון. לכן, בשאלה, כששואל שאלה, אז דווקא פה כן, הנושא הוא לא כלליות, אלא אתה מבקש, בודק את עצמך, מה אני באמת צריך, באמת אני, פתאום אתה מתעסק באני שלך. אז ההבדל גדול, שהם מודים, לא מודים על האני הפרטי, מודים על הכללות. כשמבקשים, אז דווקא אז, כן שמים לב לאני הפרטי, וזה טוב שכך. אני מבקש, אני צריך לשים לב, שאני מבקש בקשה פרטית, שהיא באמת מתאימה לצרכים הפרטיים שלי. ראוי לתת מקום להרגשה הפרטית, לצאת אל הפועל. אחר כך תתרומם למעלת ההודעה, להשתמש בטוב הפרטי, לפי שכל נעלה, תכלית הטוב הכללי, שיוצא מהנהגה טובה על פי התורה והמצווה, חוקות החיים לכלל המציאות בפרטיו, הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. לכן בשאלה ראוי להבליט את העניין הפרטי, לומר את ברכתך יבורך. אבל כל זה בשאלה חומרית, בעניינים חומריים באמת, אדם צריך לבקש בקשה במידה מצומצמת, לפי מה שבאמת הוא צריך ואין לו ברירה, לסודה שימוש החושים והנלווים. אבל כשאדם בא לבקש דברים רוחניים, זה רגע של רוממות, זה דומה להודעה. כשאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא בעניינים רוחניים, זה רגע מאוד מרומם בחיים של האדם. זה אומר שזה מה שחשוב לו. מעולה, אז בוא נתרומם. בשאלה, בתרומם האדם לשאלה רוחנית, השלמה העליונה, אז תשכיל את הערך הכללי האמיתי. זה דבר גדול, דבר ענק, זה תכלית העולם. בדברי תורה כתוב, הרחב פיך ומלאו. ההרחבה כוללת הרחבת האיכות של המושג, שבתכלית המעלה, מצד הערך הכללי. זה לא רק בקשה כמותית, אלא בקשה גם איכותית. כמו שאנחנו מבקשים בבוקר, הערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, פיות כל עמך בית ישראל, מדברים על כולם, בנייה אנחנו וצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל, מבקשים על המון 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 אנשים, לא רק על עצמנו, ולא רק מבקשים על כמות, אלא גם האיכות. אנחנו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. זאת אומרת, מבקשים גם בקשה מאוד איכותית, שנהיה יודעי שמך, שזו המדרגה הכי גבוהה של לימוד תורה, לדעת את השם, ושנלמד כולנו תורה לשם שמיים. זאת אומרת, הבקשה שלנו היא הכי מקיפה שיכולה להיות, והכי איכותית שיכולה להיות. נכון? בעניינים רוחניים, מצוין, תבקש בקשות כמה שיותר מוגזמות, כמה שיותר גדולות, כמה שיותר איכותיות, טוב מאוד. כי זה, הערך פה הוא גבוה, גבוה מאוד מערך הפרטי, כגבוה שמיים מארץ.
בקשות חומריות על דברים רוחניים.
בקשות חומריות על דברים רוחניים.
שיהיה לישיבה מספיק כסף, מספיק כסף
שיהיה לצורך. צריך לבקש שילמדו תורה, הכל יהיה בסדר, אל תדע. מה צריך? צריך להתפלל שילמדו תורה ושיהיה הרבה תורה, ואם יש תורה, לפני כמה, לפני חצי שנה, אז דיברתי עם ליאור על איזה עניין, אז הוא אמר לי שהוא לומד, שהוא רואה לאחרונה, כל הזמן, הוא רואה שאת שני הצדדים של המשוואה, כולם יודעים להגיד שאם אין קמח אין תורה. כלומר שדווקא כשהוא נכנס פה לעבודה בשנים האחרונות, אז הוא רואה את הצד השני, שאם אין תורה אין קמח. זה גם כתוב במשנה של מסכת אבות. שהרבה מהקמח, במרכאות, הוא אדרבה בזכות הלימוד תורה, אומר. אם לומדים תורה באמת לשם שמיים בכל הלב, אז זה העיקר. הקמח גם מגיע בסוף. אם אין תורה, אז גם לא יהיה קמח. אז נכון שיש פה שני צדדים, ואנחנו צריכים להתמקד בתורה. וכשהתורה תגדל, גם הקמח יגיע. הכל יהיה בסדר. תנו רבנן, ארבעה דברים נאמרו בפת. אין מעבירים, זה הלכה למעשה, אין מניחים בשר חי על פת, כי זה פוגם אותך. אחר כך אף אחד לא ירצה לאכול את הפת, וצריכים לכבד את הפת. לא מעבירים כוס מלא מעל פת, זה הלכות. לא זורקים את הפת וגם לא סומכים כערה בפת, לא מניחים את כערה, לא מייצבים אותה בעזרת לחם. מה שבעיקר אקטואלי במלאכות לנו זה לא להעביר דבר מעל לחם. לפעמים יש לחם על השולחן ומעבירים קנקן או כוס או כערה, אסור. צריך קודם כל להזיז את הלחם ואז אפשר להעביר, כי אם ישפך משהו על הלחם אז הוא ימאס, אף אחד לא יאכל אותו, זה ביזיון של הפת. רואים שיש בעם ישראל כבוד מאוד גדול ללחם. אפילו ילדים מחנכים אותם שנופל לחם על הרצפה לנשק אותו ולהרים. רואים שלחם זה יחס מאוד מאוד מכובד, לא זורקים לחם. מה המשמעות של כבוד הפת? כבוד הפת זה הוראה על קדושת החיים וכבודם. זה מי שמכבד את הלחם, מכבד את החיים. כיוון שהחיים האנושיים עומדים למטרה גבוהה, ראוי לכבד אותם, זה חיים חשובים. וראוי להראות את כבודם של החיים האנושיים על ידי הכבוד שניתן לאמצעי העיקרי שאימו קונים את החיים, שזה הפת. יתרון כבוד ראוי ליתן לפת, שהוא אות על מעלת האדם, ועוד עתידו להביאו למעלה יותר עליונה. אנחנו מכבדים את הלחם על זה שהוא מקיים את המין האנושי, ועוד יקיים את המין האנושי. כי הדעת מתרבה באדם על ידי אכילת הפת. ככל שאוכלים יותר לחם, אז יש יותר שכל. זה עוזר לשכל, עוזר לדעת. כמו שאמרה הגמרא אומרת, שאין התינוק ידע לקרוא אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. כי מצד התכונה הפראית של האדם, הוא מוכן לאכול בשר חי ככל החיות התרופות. כשאדם אוכל המון בשר, הוא בעצם יש בו צד טורף. וכשנמצא, כמו שנמצא עד היום בקצות היישוב פרי אדם שאוכלים בשר אדם, והכשר הפראות, הצד הפראי שבאדם מתגלה בעיקר באכילת בשר, בשר חי, לא סתם בשר, בשר חי. ולכן גינו חז"ל את המוכשרים לאכול בשר חי, שאומרים גנאי לבבלים שאוכלים אותו שהוא חי, כי בשר חי מבטא משהו פראי, משהו חייתי. ולעומת זאת אכילת הפת היא הפוך. אכילת הפת באה לאדם על יתרון הכרתו והתנסו למעלה מדרכי בעלי חיים הטורפים. הלחם הוא בדיוק המקום שמעורר משהו אחר. בלחם מעורר סבלנות ועבודת אדמה ומשהו הרבה יותר רך, אין לא טורפים, לא בעלי חיים, לא בשר, ואכן הכרתו את סגולותו העליונה. לכן הלחם הוא צריך להיות המזון העיקרי של האדם, ולא הבשר. אוכלים בשר, אבל הלחם הוא העיקר. הוא עיקר הסעודה, גם מבחינה תזונתית, זה נכון. הלחם הוא יותר חשוב מהבשר, אבל זה בא גם לחנך. צריך לדעת, זה פעם קראתי באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, שבמקומות ששם, יש מקומות שיש, אין, לא אוכלים לחם, שאין תרבות אכילת לחם. יש מקומות כאלו, ארצות. ושם באמת יש גילויים, לפעמים גילויים של אכזריות לא רגילים. מדברים מאוד מוזרים. בכל אופן, הלחם הוא מאוד חשוב, כי נברא בצלם אלוקים להיות מדמה לקונו בעשות הישר והטוב. לכן, הקדוש ברוך הוא הזכיר להכין לנו יסוד מזון מהצמחים. אם אינם מספיקים להזנותו כשהם חיים, הזכיר לעשות מהם פת. אז בפת מאוד גלה השכל והיצירתיות של האדם, והתבונה והעמל של האדם. לחם לבב אנוש יסד, זה הצד האנושי. עד שיכול לבוא במשך הזמן, שיתרפא לגמרי מכל הנפילה המוסרית, אשר חילה בו הנחש הקדמוני. בעזרת השם הרב אומר שכשאנחנו נתנקה מזוהמת חטא אדם הראשון, אז נאכל רק לחם, ולא נצטרך כלל לאכילת בשר. כל אכילת בשר זה חיסרון גדול שבמין האנושי. כי רואים בתורה, כי תאווה נפשך, לא הייתי רק תורה, כי מפני דוחק חולשת הגוף, שבא מסיבת חולשת הנפש המוסרית, בגלל הנפילה המוסרית של האדם, אז יש לו חולשה גופנית, ואדם מתרחק מאוד מאור פני יוצרו, כלשון הכתוב, כי תאווה נפשך לאכול בשר. רואים שבשר זה תאווה, גם בפרשת בעלותך, כתוב שיתאוו, יתאוו לבשר, העם המתאווים, יש קברות התאווה, ויש שם הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. הנושא הזה של אכילת בשר הוא שייך לרובד הנמוך שבנו, אבל אנחנו מצפים לזה, שבתקופה עתידית לא נאכל בשר, נתרומם למעלה עליונה, שנאכל רק לחם. כמו שאמרו חז"ל, שם הארץ אסור לו לאכול בשר, זה מזיק לו נפשית. תלמיד חכם שהותר לו, זה מובן, זה רק בשביל שיוכל להתחזק בתורה, שיהיה לו כוח ודרישתה שהוא אור עולם. ולכן ראוי שגם בעלי חיים ישתתפו בלימוד תורה. איך הם משתתפים בלימוד תורה? בעלי חיים נותנים מס, מקצים חלק מבעלי חיים לאדם, כדי להביא אורה לעולם, כמו שגם לאדם הקריבו קורבנות רבות על ידי מלחמות רבות ואנשי שמיים לפשט התמימות שבלב. כמו שהמין האנושי צריך על ידי המלחמות מתעורר, ככה הבעלי חיים מתעוררים. אבל לעתיד לבוא, כן.
זה שעניין, נגיד, ברוכות צהריים כאלה שהם מאוד, פשוט יש המון מה לאכול שם, שעניין דווקא שגם אם יש הרבה מה לאכול, פשוט בשר ומזונות והכל, לקחת לחם ולברך עליו?
כן, כן. אבל מה שחשוב כאן זה ההתמודדות עם התאווה. זה עיקר הדגש פה. שאדם צריך להיזהר לא ליפול לתאווה של הבשר. בעזרת השם לעתיד לבוא לא יהיה צורך בכך, ותמידי חם לא יזדקקו לאכילת בשר, כמו שכתוב, אכלתם לחמכם לסובה, אוכלים לחם וזהו. ולכן סגולת לשון הקודש. סעודה בתנך נקראת לחם. לקרוא למישהו אל הלחם, הכוונה לסעודה. רואים שהעיקר של הסעודה זה לחם. על שם התעודה המסרית היותר מנה שתהיה לעתיד לבוא. על כל פנים, אכילת בשר חי זה ודאי צד שפל של האנושיות. זה ניגוד גמור למעלה של אכילת הפת, ולכן לא מניחים בשר חי אל הפת, כי זה שני הפכים. הפת זה עוד על חיים תרבותיים ומוסריים, וההפך מהבשר החי שהוא מורה על הפרעות. אמנם המנהג התרבותי לתקן מאכלים שהתחלתם מפת נהפך לרועץ אצל מי שמשתמש בו שלא כדרכו, שמוציא את האדם בתכונותו הראויה להסתפק מה שיספיק לו. כשאדם יותר מדי מתעסק בסעודה שהיא לא פת, זה גם לא טוב, זה גם יציאה מהמרכז. המרכז צריך להיות הפת, ועל ידי השכלתו להשתדל בתקנת המזונות ותיקונם, בא לבקש מותרות. מרוב שאדם מתעסק בתיקונים, בכל מיני מאכלים, במקום לשכוח את הלחם הפשוט, אז הוא מתחיל לגלוש למותרות, ולא יספיק לו אוכלו, לצען אף שעוד, וכל פעם לא מסתדר, והיית אוכל לחם, הכל היה בסדר. ועובלת זה הקלקול ביותר בשתייה, כסיפור התורה בנוח. שנוח, היא יצאה מהטבעה, דבר ראשון, הוא נטע קרם. מה אתה נוטע קרם? תשתול חיט, תצמיח לחם מן הארץ. הרב יקב הגיע. טוב, אז אנחנו נעצור פה.